ברשות מרן ראש הישיבה, אשר תורתו תורת אמת, כי מלאך צבאות הוא, אז אנחנו נעסוק בדבר שאני מוסר את נפשי למענו מזה שנים רבות, כיושב ראש הליכות עם ישראל, שחרתה על דגלה להפיץ את ערכי היהדות בדרכי נועם, אבל ובעיקר העיקרים, ליישם את משפט התורה הלכה למעשה. ואני מניח שכשהוזמנתי לכאן, בוודאי זה היה מכוון בגלל פרשת השבוע, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. וזו הזדמנות שציבור קדוש כזה, אשר הוא בחינת שלומי אמוני ישראל, שאותם אין צורך בכלל בכלל לשכנע עד כמה יש חובה לדיין בדין תורה, ועד כמה יש חובה לייסד בתי דין דין אמונות, אבל כן צריך לשכנע את עצמנו איך אנחנו מציגים בפני אחינו הרחוקים מתורה ומצוות, אבל שיש להם השכלה ויש להם איזשהו סדר יום, אג'נדה, תוכנית משפטית, הם לא פועלים בחלל ריק, וכיוון שדרכו של ראש הישיבה היא בשובה ונחת, היא תמיד לקרב את הבריות, ויש צורך לדעת איך לפתוח בשיח מושכל בינינו ובין אחינו, כיוון שהבעיה היא לא הבורים ועמי הארצות. הבורים ועמי הארצות, מן הרגע שהם נחשפים לאור התורה ולחוויה של החיי הדת והאמונה, אז ברוך השם, הם איתנו ביחד. בעיית הבעיות הם אחינו הרחוקים מתורה ומצוות, ואשר יש להם דרך חיים, שיטת חיים מסוימת. יש מדינה, יש ממשלה, יש כנסת, יש מערכת של בתי משפט, ויש גם חוקים אשר לפי הבנתם אלה הם חוקים מסודרים ומתוקנים בשביל חברה מתוקנת, נאורה. ואז הם אפילו באים אלינו חס ושלום וטוענים שכאילו משפט התורה זה משהו ארכאי, ישן נושן, שאיננו הולם את מציאות חיינו המודרנית. אני רוצה בהזדמנות הזו שאנחנו נמצאים פה בדיוק הפוך, להוכיח עד כמה באמת משפט התורה נעלה יותר מכל משפט, בטח יותר מאשר משפט המדינה. הנה בואו ונראה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. זה קיים היום, יש שופטים ויש שוטרים. אבל שימו לב, הרבה פעמים נחקרים הללו אשר הם חשודים במעשה פלילי, ואחר כך המשטרה מגישה חומר לפרקליטות וממליצה לעמידם לדין, והפרקליטות בוחנת את החומר ומוסרת אותם אכן באמת לבית משפט, ומתוך תקווה שבית המשפט ירשיע אותם. מציגים הם את הודעתו של האדם עצמו. מציגים את הודעתו של האדם עצמו. הנה, הוא הודע. א', לפי תורת ישראל, אין אדם משים עצמו רשע. ולכן, ההודעה הזו היא לא קבילה מבחינת תורת ישראל. אבל בין כך ובין כך, מה אומרים הנחקרים? הנחקרים אומרים שהמשטרה חקרה אותם ברמה כל כך קשה, מדכאת, באופן כזה שסחטו מהם את ההודעה. ולכן אין משקל להודעה. מה אומרת תורת ישראל? שופטים ושוטרים. אז אצלנו שוטר הוא רק זה שנמצא ואוכף את פסק הדין, או שומר על כך שלא יעברו על החוק. אבל אומר הרמב״ם בשם מדרשי חז"ל, שיש שני סוגי שוטרים. יש שוטר שבאמת, כמו המוכר לנו, שומר על מערכת החוק, ויש שוטר שהוא בבחינת דיין נייד, שופט נייד. ולכן, כל אלה שעוסקים בחקירות, בעזרת השם, כשהקדוש ברוך הוא יחדש את בית משפטנו כבתחילה, כל אלה שעוסקים בחקירות יהיו ברמה של דיינים, לא ברמה של שופטים. לא ברמה של שוטרים בלבד, אלא ברמה של דיינים, גם מבחינת ההשכלה הדיינית שלהם, וגם מבחינת היושר. על כאלה יהיה מאוד מאוד קשה לומר שהם סחטו את ההודעה. אז הנה לכם פן מסוים שחסר מאוד מאוד במשפט. דבר נוסף, שוטר הולך לכל אלה שמוכרים במרכולים וטוענים שנמצאו המוזניים מזויפים, כל ההונאות הללו, או אפילו שוטרי תעבורה אשר מגישים כל מיני תנועות, כל מיני קובלנות על עבירות תעבורה, באים הנקבלים לבית המשפט ואומרים זה לא נכון, השוטר מציג מידע לא נכון, וכל אחד ואחד זה בגרסתו וזה בגרסתו. אומרת תורת ישראל, אותם שוטרים אשר מגיעים למרכולים חייבים להיות ברמה של דיינים, כאילו הן ברמה המוסרית ויראת שמיים והן ברמה שיפוטית. ואותו דבר בכל מקום, מקום שדורת שיבוט, זה שופט שהוא נע, נע בנד בכל מקום. אז הנה לכם משהו שבתורת ישראל זה קיים, ואילו במשפט הכללי זה לא קיים. אבל מעבר לזה רבותיי, בשעה שאנחנו מדברים על שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אז מטבע הדברים אנחנו צריכים לדעת שתורת ישראל, להבדיל מהמשפט הכללי, היא תורת חינוך. היא לא רק תורת משפט, אלא תורת חינוך. כל ילד יהודי מתחנך על המשפט מגיל אפס, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אצלנו במשפט הכללי, מי לומד משפט? רק אלה שמתקבלים לפקולטה למשפטים. ויש בחינות מאוד מאוד קשות, מתקבלים רק מעטים למשפטים. והיה אחד אומר, מה אתם רוצים? אתם היום מאשימים אותי? אינני השם, רציתי להתקבל לפקולטה למשפטים, ולמרות שהיה לי בגרות 10-10-10, במבחן הפסיכומטרי, לא עברתי, מה אתם רוצים ממני? בעוד שאצלנו, והם אומרים, אי ידיעת החוק, איננה פותר עונש. הוא אומר, אבל לא לימדתם אותי, איך אני ידע את החוק? ואילו תורת ישראל מה אומרת? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, שכשולחן הערוך לפני כל ילד, ואין ספק אלה הגדולים. כלומר, אצלנו המשפט הוא לא משפט רק למשפטנים, זה תורת חיים. ואלה המשפטים, מה הקודמים? זה 10 דיברות מסיני, אף אצלנו המשפטים זה תורה מסיני. זה לא תורה של בשר ודם שבית המחוקקים התווכחו לחוקק חוק כזה וחוק כזה ואז הגיעו לאיזושהי מסקנה, אלא אצלנו זה תורה מסיני, זה תורה מן השמיים. כל הדינים שבין אדם לחברו זה תורה מן השמיים. ולכן לא זו בלבד שאנחנו מגיל אפס מצווים ללמוד את זה, אלא אנחנו מקבלים את זה ברעדה, ברטט, כי זה דבר השם, כי זה דבר השם. ולכן מוריי ורבותיי, בואו ותסתכלו עוד דוגמה מאלפת שאצלהם אין במשפט המדינה ואצלנו יש. הנה המשטרה באה ומצאה חלל באדמה, לא נודע מי יכהו. חקרו וחקרו והביאו את מיטב החוקרים, והאמינו לי של משטרת ישראל יש חוקרים מאוד מאוד מקצועיים, מאוד מאוד מקצועיים. חקרו חקרו ולא מצאו. מה עושה המשטרה? סוגרת את התיק וכותבת שהתיק הזה פשוט אין לו פתרון, שמה אותו והוא נמצא שם באבק. זהו, אם אי פעם יגיע המידע אז יבואו ויחזרו אלינו ויבדקו את העניין מחדש. אם לא, עד אז זה אבוד, כל העניין זה אבוד. מה אומרת תורת ישראל מוריי ורבותיי? אומרת תורת ישראל, אין דבר כזה. בשעה שחלל נמצא, קודם כל צריך להטיל אחריות על קבוצה מסוימת, איך קרה שיש חלל שלא נודע מי יכהו. ואז מה עושים? יורדים 5 דיינים מהסנהדרין מירושלים, מודדים מן החלל אל העיר הקרובה, ואז העיר הקרובה, אם יש בה בית דין, אם יש בה סקנים, תלמידי חכמים, אם לא, הולכים לעיר יותר רחוקה שיש בה זקנים, שיודעים רבותיי לאסוף את הציבור ולעשות רעש ולעורר לתשובה. איך זה יכול להיות שנמצא חלל שלא נודע מי יקהו? אולי הוא היה אורח שלנו ולא לבינו אותו כהלכה. אולי מתוכנו יצא מישהו פושע ואנחנו לא יודעים שיש פושע בתוכנו. ולוקחים עגלה ועורפים אותה בנחל. כפר לנו לעמך ישראל, מתפלים בורא עולם, כפר לנו לעמך בישראל. זאת אומרת, עם ישראל לא נותן לעניין לשקוט, אלא בדיוק הפוך, עם ישראל מעורר את הציבור. ואז אומר הרמב״ם במורה נבוכים, מתוך זה שהזקנים שהם חכמים מעוררים את הציבור לתשובה, למחשבה, וכולם מדברים, זה מדבר וזה מדבר וזה מדבר, זאת אומרת, ראיתי את זה, ראיתי את פלוני, ראיתי את פלוני. ואז ממידע למידע, אומר הרמב״ם, יכולים לעלות על העקבות של הרוצח, וכך לבאר את הרע מקרבנו. מוריי ורבותיי, מעשה שהיה כך היה, וזה דבר מסמר שיער. היה לנו בקריאת אונו יהודי תלמיד חכמים, אין ותן אין דומה לו, הרב יהודה אמרני, זכר צדיק לברכה, מעולה תימן, הוא כבר נפטר. והוא סיפר לי את הסיפור הבא. באחד מימי שישי נפטר מישהו בתימן מהקהילה. ליוו אותו בצער, ביגון, עד לבית העלמין. הם היו צריכים, רבותיי, לעבור דרך יישוב ערבי, כי זה הדרך שמביאה לבית העלמין, לבית העלמין היהודי. עברו דרך שם, קברו כדת וכהלכה לפי כל הכללים את אותו נפטר. בשובם, רבותיי, מצאו אחד מן המלווים רצוח, רצחו אותו. פשוט חתוך, רצחו אותו. הבינו שאחד הגויים תפס את אחד המלווים ורצח אותו. ועכשיו עוד מעט תיכנס שבת. נכנסו הזקנים אל השייח וסיפרו לו בדמעות שליש, קברנו מישהו ועכשיו בא, מצאנו אחד שרצחו אותו מבני קהילתנו. הלכו קברו כמובן את הנרצח, למרות שהשבת עוד מעט נכנסת, הלכו קברו את הנרצח. אבל כאמור נכנסו לשייח וסיפרו לו. אומר השייח שהוא גוי, סירו אסבטו יהוד, לכו תשבטו יהודים, שמרו על קדושת השבת, כדי שישמעו בארץ. סירו אסבטו יהוד, תלכו ותשבטו אתם, שמרו על השבת שלכם. אל דאגה, אני אדאג לכך שאכן באמת יימצא הרוצח. והנה רבותיי, הם הלכו בכאב, אבל קדושת השבת אין עליה ולא כלום. שמרו את קדושת השבת. במוצאי שבת מגיע השליח מהשייח, ואומר להם, נמצא הרוצח וכבר הוצא להורג. הלכה משלחת אל השייח ואמרו לו, מה קרה ואיך קרה? הוא אומר, ברגע שאמרתם לי את הדבר הזה, אספתי את כל בני הכפר ואמרתי להם, אם אתם לא ממציאים לי את הרוצח תוך 12 שעות, אני פושט עליכם ואני מתאים עליכם עונשים קולקטיביים. היו לא יהיה דבר כזה שיהודים הולכים לקבור את מתם, ואחד מאיתנו פושע שאין דומה לו, רוצח את אחד המלווים. אמר, אני פשוט אטיל עליכם עונשים קולקטיביים. תוך 12 שעות באו ומסרו את הרוצח. הודה והוציא אותו להורג בכיכר היישוב ההוא. כך זה כדרכם של המוסלמים. ואז הוא אומר להם, אותו שייח אומר לזקני יהודי תימן, אומר, רבותיי, מה אתם חושבים? אתם יודעים ממי למדתי את החוכמה הזו? הוא אומר, היה לי חבר רב מהיהודים, והייתי איתו ביחד. כל יום שישי היה אומר לי דברים מפרשת השבוע, והוא סיפר לי על עגלה ערופה. כך אומר השייח המוסלמי, שהיה לו חבר רב יהודי, היה אומר לו פרשת השבוע כל יום שישי, ולימד אותו על פרשת עגלה ערופה, ואמר לו שכל העניין הזה של עגלה ערופה נועד לכך שיפשפשו במעשיהם, שמה לא ליוו טוב את האורח, וגם שידברו ואולי ימצאו את הרוצח, ובצורה כזו נמצא הרוצח. למדתי את זה מכם, הלכתי ועשיתי את הדבר הזה, והנה נמצא הרוצח. תראו רבותיי, עד כמה המשפט הכללי יכול ללמוד מאיתנו. בעוד שאצלהם התיק סגור, ויכול להיות סגור, אילו רבותיי, היה להם מה שנקרא משפט אמוני, משפט דתי, אזי בצד החקירות המשטרתיות יש מה שנקרא ההפעלה הדתית, ההפעלה האמונית, להפעיל את הציבור. לא ייתכן שהציבור יתרגל, יום יום יש לנו איזשהו נרצח ואיש לא יודע מה קורה עם אותו נרצח. זה דבר אחד, מוריי ורבותיי. דבר שני, שאנחנו לומדים את זה בפרשת השבוע גם כן. אנחנו מקבילים את פני מורנו ורבנו, כבוד ראש הישיבה. ברשות מרן. ובכן, אמשיך כדי להגיע לסיום של העניין. כמה אנחנו בימים האלה רואים בעליל יום יום קורבנות בתאונות דרכים קטלניות, רבים החללים של תאונות דרכים, יותר מחללי מגפות, יותר מחללי מערכות ישראל בכל מקום שהם, לרבות הטרור. ואין איש שם עליו. תורת ישראל לא כך. תורת ישראל אומרת שאם אדם רצח בשוגג, אנחנו כבר לא מדברים קרוב למזיד, רצח בשוגג, לא לוקחים אותו רבותיי לבית סוהר ששם נמצאים פושעים, אי אפשר להיות שם. לוקחים אותו לעיר מקלט, עיר של מלומדים, עיר של תלמידי חכמים, עיר של לוויים, עיר שבה הוא יעבור שיקום רוחני. שם הוא ינסה לראות איך קרה שהגיע לרצח בשגגה. עד כדי כך, אם אנחנו מטפלים ברצח בשגגה ברמה של שיקום רוחני בעיר מקלט, על אחת כמה וכמה שאנחנו נטפל בקרוב למזיד ובמזיד. להראות לנו מוריי ורבותיי שתורת ישראל אשר נחשבת בעיני אחינו הרחוקים מתורה ומצוות כאילו היא ארכאית, עדיין לא הגיעו כעין וכאפס לחוכמת הקודש ולצדק האלוהי שיש בתורת ישראל. הנה לכם מה שנקרא, איך קוראים, ערי מקלט, כמה הם יכולים ללמד עדיין את המשפט הכללי. מוריי ורבותיי, כיוון שאני לא רוצה לפלוש לשיעור של מרן, אני רוצה לומר, כן, מה? כן, על כל פנים, כיוון שהבאתי כמה ראיות איך משפט התורה עולה בעשרות מונים מהמשפט הכללי, הן ברמה של הצדק והן ברמה של החוכמה. אבל אומר עוד הערה, אומרים לנו, תשמע, כתוב בפרשת השבוע, על פי שניים עדים יקום דבר, לא יומת על פי עד אחד. כל האנשים הקרימינליים עושים במחשך ומשתדלים לסלק כל איזושהי הוכחה, שרית של הוכחה של מעשיהם. איך תקימו את המדינה בדרך כזו? אומר הר"ן, הם פשוט לא ידעו שבתורת ישראל יש שתי מערכות. יש את המערכת המעשית, נקרא להם בלשון הלעז כדי שאחינו הרחוקים יבינו, פרגמטית. וזו רבותיי, דנה בראיות נסיבתיות ואפילו על פי עד אחד, אבל כהוראת שעה. לא חס וחלילה שזה יהיה קבע. אבל במקביל, יש מערכת משפטית אידיאלית שאין דומה לה. על פי שני עדים יקום דבר, על פי כל הכללים של תורת ישראל. ואז המערכת המשפטית המעשית, אסור לה הרבה הרבה מאוד מאוד להתרחק מהמערכת המשפטית שהיא התורנית, שהיא התורנית. משום כך, המערכת התורנית מגנה על המערכת המשפטית שלא תשחק, זו המעשית שלא תשחק. ונסיים ונאמר, שום תשים עליך מלך, אם זה כחול הגויים, בשום פנים ואופן לא. אבל אם זה משיח בית דוד, אם המדינה מתגייסת והשלטון להיות מרכבה לשכינה, לגייס את כל המשאבים כדי לרבץ תורה ולהקים בתי דין לדיני מונות וכל כיוצא בדברים האלה, אז רבותיי, זה מצוות עשה מן התורה, אומר הרמב״ם. וזה אין צל של ספק שזה מקדם אותנו, שהמדינה עם כל האמצעים האדירים שלה תעמיד אותנו להביא אותנו אל דרך השם. אנצל את ההזדמנות הזו בפני מרן. מוריי ורבותיי, אני מחזר אחרי השרים וחברי הכנסת שנים רבות, עשרות שנים. בבקשה, אנא חוקקו חוק לתת לנו סמכויות חוקיות לבתי דין דיני ממונות. אנחנו פועלים על בסיס של בוררות, תלויים בבית משפט מחוזי, יכולים לבטל לנו את הפסיקה שלנו או לקיים את המשפט שלנו. אתם יודעים מוריי ורבותיי, דוקטור יוסי ביילין שרחוק מאיתנו בתורה ומצוות כתב לי, הרב ערוסי, אני בעד היוזמה שלך. איך זה יכול להיות שמדינת ישראל תכפה על ציבור גדול כפייה מצפונית לדון בדיני ממונות, לא פלילי, בדיני ממונות שלא לפי המצפון שלכם? שנית, אתם תעזרו למערכת שקורסת מרוב עינוי, מרוב עינוי, תעזרו, וזה גם יחבר אותנו ביחד. כך אמר אותו איש, אותו דוקטור יוסי ביילין. ואני מתחנן אל חברי הכנסת, יש לנו למעלה מ-30 חברי כנסת, פזורים בהרבה מפלגות. אתם יודעים מה זה, אם היו מתלכדים סביב זה, יכלו לגייס גם כסף וגם חקיקה שתגרום לנו שאכן באמת נתחיל השיבה שופטינו פרשונה. המצווה הזו של שופטים שוטרים אומר החינוך גם בימינו, גם בימינו. אז איך נעשר? לפחות בדרך הזו נצמח לאט לאט מלמטה למעלה. זו הדרך העולה בית אל. שהקדוש ברוך הוא מוריי ורבותיי יזכה אותנו שאכן באמת ישיבה שופטינו כרשונה, ואילו השלוחים שלנו יתגייסו למען המשימה הגדולה הזו, לייסד בתי דין דיני ממונות. יש לנו למעלה 250 דיינים בעלי כושר דיינות, לא ייכנסו לבתי דין הרבני, לא ייכנסו. צריך להעמיד קרן למשפט התורה, ואלה רבותיי ישפטו את העם אונליין. הכנתי כבר במרכז שלנו בקריית אונו 3 אולמות עם לשכות, והם פנויים בשביל להתחיל לקיים דיני ממונות אונליין כל היום כולו. אז רק שאותם חברי כנסת יצאו בידינו כדי להגשים את החזון הגדול הזה, והשיבה שופטייך כבר ראשונה, אז יקרא לך עיר הצדק, עיר הנעימה. חזק ברוך.